טוב.
אני מציע שלא נחזור על כל מה מהנקודה שעצרנו, אלא ננסה לחזור לנקודה קודמת, אבל אני אסביר את עצמי. עכשיו, אנחנו עסקנו בפעם קודמת במשנה, ועמדנו על ההבדל, על שאלת הנוסח, נכון? כלומר, ראינו שבכתב יד קויפמן, ככל הנראה, הגרסה הייתה בטלו ממנו גזירות שבעה, בטלו ממנו גזירות שלושים. כנראה שהוו הוגה להי, והנקדן את גזירות ניקד כגזירת. בכתב יד פרמה, מי שייתן שם מבט הוא יראה, שיש שם נוסח מוחלט. כתוב שם, אני קורא, בטלו ממנו גזירת שבעה, תסתכל איתי, בטלו ממנו גזירת שלושים. אז הבטלו נשאר, אבל פה כבר מופיע גזירת, כן? אז יש פה איזה, אפשר לראות מבוכה או בלבול סביב הנושא הזה, האם גורסים גזירות או האם גורסים גזירת. ניסינו גם לעמוד על ההבדל בין הנוסחים. כן, אם אני גורס גזירות, אז אני מדבר על האיסורים של של האבלות, כן? דיני שבעה, הניהוגים שנוהגים בזמן השבעה בטלו. אם אני גורס גזירת, לכאורה אני אומר שהתקופה בטלה, נכון? זה הדברים שראינו. אני רוצה ברשותכם להוסיף עוד שאלה אחת במשנה, לפני שנעבור לסוגיה, וזה נוגע לשאלת חוסר הסימטריה המוחלט בין הקוברת מיתו שלושת ימים קודם לרגל לעומת שמונת ימים קודם לרגל. למה אני קורא לזה חוסר סימטריה? כי לכאורה מה עומד בשורש הקביעה הקוברת מיתו שלושת ימים קודם לרגל בטלו ממנו גזירות או גזירת שבעה? ההנחה היא כי הוא כבר נהג מה? תקופה משמעותית מתוך השבעה. כן, ניסינו בפעם קודמת לעמוד על שורש הדין של שלושה ימים, ראינו זה מופיע במספר הלכות, בתפילין, ליסור מלאכה, בבכי, ניסינו גם להבין מה זה, כן? כלומר, זה לא יושב בכלל בתוך כל העולם של מועדי האבלות שהם כולם מעגלים, ראינו שהשלושה ימים זה כאילו להיות שלושה ימים לפני אירוע ושלושה אחריו זה כאילו עדיין אתה, האירוע הולך איתך או שאתה כבר מתכונן לקראתו, כן? שלושת ימי הגבלה, הבאנו פה הרבה דוגמאות, אתם רוצים? בנאדם הולך לסרט, נכון שהסרט אחרי זה רץ לו בראש? כמה זמן זה רץ לו בראש? אני לא יודע, אבל זה הרעיון. כלומר, אני אגיד את זה בצורה אחרת. הדין של שבעה אומר, עברת מעגל זמן שאתה חווה אותו, עכשיו אתה בנקודת זמן חדשה כבר היית פה אבל, שלושה ימים לא קשור למעגליות של הזמן, שלושה ימים קשור לעובדה שהתנתקת בעצם מהאירוע עצמו. אתה כבר לא בתוך האירוע, כן? אבל יהיה הדבר אשר יהיה, תעבו את ההסבר הזה, תחפשו הסבר אחר, לכאורה כל יסוד הדין של הקוברת מתו שלושת ימים, זה משום שהוא התאבל בצורה משמעותית. לעומת זאת, מי שמתאבל פחות, קוברת מתו שני ימים, אז המשנה לא אומרת לנו כלל וכלל מה דינו, לפחות בתוספתא מה ראינו, שהתוספתא אומרת, אז הדין שלו הוא שיות והוא לא יתאבל פרק זמן משמעותי, אז הוא ידחה, הוא יתאבל את המשך האבלות לאחר החג, כן? בלשון התוספתא אני קורא את זה, הקוברת מתו שני ימים קודם הרגל, מפסיק את הרגל ומונה חמישה אחר הרגל. ראינו שיש לא מעט ראשונים שרוצים לפרש את לשון בפני שאמרו רגלים מפסיקים ואינם עולים, מפסיקים במקרה של קוברת מיתו שלושה ימים, אינם עולים במקרה של שני ימים. אבל כשאני מסתכל במשנה עצמה, אני עוד לא יודע שום דבר אחר. אני מסתכל על שלושים, לכאורה זה לא נכון להגיד את זה. הקוברת מיתו שמונה ימים, אז בטלה ממנו גזירת שלושים בגלל שהוא עשה פרק זמן משמעותי בשלושים. שלושה מתוך שבעה זה כמעט חצי. הוא לא עשה שליש אפילו, כן? הייתי אומר אחרת, הוא בעצם נכנס לתוך השלושים, ברגע שהוא נכנס לתוך השלושים, אז מה אנחנו אומרים לו? אם נכנסת לשלושים, מה קורה לו? הוא בטל. הוא בטל. לכאורה, הוא בכלל לא מדבר אותה שפה. הייתי מצפה, אם זה שלושה, שיהיה, לא יודע, 16 יום, שבועיים, אני לא יודע מה כן. מה שכן, אני יכול להגיד, כשאני קורא את המשנה עצמה, כבר אני חש איזה פער בסיסי בין שלושים לבין שבעה. שבשבעה הדין הוא צריך לעשות משהו משמעותי מתוכו, ואילו בשלושים, די שנכנסת לתקופת השלושים, כדי שנגיד גזירות שלושים בטלו. עכשיו, ההבדל הזה, אני מציע, שהוא נמצא גם בתוך התוספתא בצורה מאוד מאוד חדה, כן? שכן, התוספתא אומרת, אני לא קורא תחילת ההלכה כי מיד אנחנו ניגע בה, בסדר? אבל התוספתא אומרת שאף על פי שאין הרגל עולה לו לספירת שבעה, עולה לו לספירת 30, מה כמעט התוספתא מכריזה כאן? בעוד ששבעה לא עולה בקנה אחד עם 30, הוא לא עולה איתו בקנה אחד. סליחה, בעוד שרגל לא עולה בקנה אחד עם שבעה. לכן, מה הכוונה? זה לא עולה לו. אם לא ניתן להחשיב אדם שהיה ברגל כאילו זה היום מהשיבה שלו, לא ניתן, אומרת התוספתא בצורה מפורשת שעולה לו, הרגל עולה לו לספירת 30, או בלשון אחרת, זה כמעט מפורש בתוספתא, שאדם יכול לנהוג ניוגי 30 וזה יהיה ברגל. האמת היא, כשחושבים לרגע מה עם ניוגי 30, הדבר הזה נראה גם מובן מאליו. למה? רוב ניוגי 30 הם גם אסורים ברגל מסיבה הפוכה. זה פרק אלו מגלחים, כן? אז דבר ראשון שאסור ברגל זה לגלח. גם 30 אסור בגילוח. קיבוס, טוב, 30 כנראה ראינו, לא אסור בקיבוס, אסור בגיעות, אבל הנה משהו מהסוג הזה, כן? לישא אישה, שזה אחד מהדינים של 30 שראינו. נו, ברגל מותר להתחתן? גם אי אפשר. בעצם הייתי אומר דבר פשוט, עד שאנחנו מתדיינים פה לאורך כל השיעור הקודם, בסדר? וזה כבר מרקע הלימוד שלפניו, בסוגיה בדף י' ד', כן, איך אבילות ברגל זה סוג של תרתי דסתרי, לכאורה בצורה פשוטה זה נכון להגיד, אני חושב שזה מפורש בתוספתא הזאת. שהדבר הזה נכון על השיבה, הוא לא נכון על מי? על השלושים. כלומר, אם אני חושב על השיבה, אני באמת אומר, איך יכול להיות שאתה בבו זמנית גם שיושב שיבה וגם שמח ברגל? אבל האמת, על שלושים קשה להגיד את זה. אדם יכול לא להתגלח, יכול לא להתחתן, יכול את כל האיסורי שלושים, וזה, לא רק שזה לא מתנגש עם דיני הרגל, הוא אפילו בגדול אפשר להגיד חופף לדיני הרגל.
זה מראה אבל שאכפת
לנו משמעות כאילו ממש מהמעשים נטו, בלי קשר לכלום, כי סיבות הרי אחרות לגמרי, ומתייחסים לזה שהעיקר זה כבר, אתה לא מתגלח, אבל משנה למה. אתה צודק, אבל מה בעצם זה אומר? בוא נחדד את ההערה הזאת. זה מתקשר להערה הקודמת על השמונה מול השלוש, שכנראה הדין שהרגל מפסיק שלושים לא דומה לדין של רגל שמפסיק שבעה. כלומר, אני אגיד את זה בצורה הבאה, הרגל מפסיק שלושים, שבעה, מאיזה סיבה? כי לא ניתן מצד אחד ברגל לשבת שבעה, ומהצד השני, אם התאבלת, אז בסדר. אבל באמת אם לא התאבלת, אתה תתאבל אחר כך. ובשלושים, זה לא שאתה, אתה לא יכול בזמן הרגל, לא בדיני שלושים. הסיבה חייבת להיות סיבה אחרת לכן, עוד לפני ההסבר. לכן לא אמרו שאתה צריך לעשות פרק זמן משמעותי של שלושים. לכן זה הדין מראש נקבע עם גדרים אחרים. זה דין של יום, של יום, אם נכנסת לשלושים. מה שאנחנו צריכים לברר זה למה, כן? או אני אגיד בצורה אחרת. בואו נהפוך את זה לתוספתא לשאלה. אם אכן הדין הוא שרגל עולה לו לספירת שלושים, אז למה רגל מפסיק שלושים? כבר יצא פה דבר מאוד מוזר. אם מצד אחד רגל במקרה שהוא לא הפסיק שלושים, נדבר אחר כך בהמשך איך זה קורה, אז הוא סופרים אותו, אז למה הוא מפסיק? שבעה הרי ראינו בשום מקרה הוא לא עולה, הרגל לא עולה לשבעה. בשום מקרה לא עולה, כן?
כלומר, גם קובר מיתו שני ימים, לא עולה. קובר מיתו, זה לא עולה. לא עולה, אז אני מבין, מאיפה בא כוח ההפסק? אבל שלושים, הוא לכאורה, כנראה, הוא פשוט בניתוח ראשוני של המשנה והברייתא, בתוספתא, הם אחרים לגמרי. אז למה באמת קובר מיתו שמונה ימים קודם לרגל, בטלו גזירות שלושים? וכאן, כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה הרקע הפשוט, פשוט ללמוד את הגמרא. בסוגיה יוטט, פה מאוד חשוב להם בסינופסיס, בסדר? כלומר, לראות את נוסח כתבי היד, שכן, פה יש פער תאומי בין הנוסח של דפוס וילה, לבין הנוסח של כל עדי הנוסח שמופיעים בכתבי היד, כולל דפוס ראשון. שכן, יש לכם את הקובץ הזה? שלחתי אותו במייל, ככה, אחרי אחת צהריים. אז פותחים פה את הקובץ, אני בעמוד הראשון שלו, אתם מיד רואים שמחלוקת המוראים בתחילת הסוגיה, הם גרסו במשנה את המילה גזירות ולא גזירת. בווילנה כתוב גזירת. דפוס וילנה, מישהו פה מחזיק? אני מקווה שיש פה יהודים כאלה. אני מחזיק, שלא. אז בדפוס וילנה, הנוסח הוא, אני קורא, אמר רב, גזירת בטלו. כבר מה, אותו הדבר שקרה במשניות, אתם גם קולטים אותו באוזן רגישה, בתוך סוגיית הבבלי. לכאורה, אם בטלו, מה צריך להגיד? גזירות, כן? עכשיו, כשמסתכלים באמת בכל עדי הנוסח, בכולם, כולם גורסים גזירות, בטלו, ימים לא בטלו, וכן אמר אבונה, תראו, רק מילה על הסינופסיס, מי שערך את הסינופסיס הזה, חנה פרידמן, כשכולם גורסים אותו דבר, אז היא לא השתמשה במרקר לסמן בצבע. כשהיא מסמנת בצבע, זה בא להדגיש, יש הבדל, תשים לב להבדל בין עדי נוסח שונים, אז יקל לכם מאוד בקריאה. כלומר, היות ו... אתם רואים שהיא לא סימנה כלום, אתם כבר יודעים שהראשון זה הנוסח שיהיה בכולם. גזירות בטלו, ימים לא בטלו. וכן אמר רב הונה, גזירות בטלו, ימים לא בטלו. ורב ששת אמר, אפילו ימים בטלו. עכשיו, אני חושב שאנחנו מצוידים בכל הכלים כדי להבין בדיוק את הבסיס של הדיון האמוראי. שכן, מה פירוש הביטוי גזירות? כבר עמדנו על כך, מה זה גזירות? הניוגים. אז אם אלה באים רב ורב הונה ואומרים דבר מאוד פשוט, מה הם אומרים? שהגזירות בטלו, אבל מי לא בטל? השבעה או השלושים. פה אתה אמרת משהו מאוד מהותי, אבל קודם כל הרקע להבנת הדיון בסוגיה הוא בראש ובראשונה לדעת מה נוסח המשנה בקויפמן ובפרמה, כאמור יש איזה רמז, כי בפרמה מה שרד? בטלו, יש לכם, צבי יהודה, אתה איתנו? אתה
לא אומר שבמשנה בסינופסיס כתוב גזירה.
לא, לא, אני רוצה להסביר. הסינופסיס הזה הביא את נוסח המשניות, לא מכתבי היד של המשנה, אלא מכתבי היד של הבבלי. ואתה אמיר הערה טובה. כשאני מסתכל בסינופסיס, בנוסח המשנה בכתבי היד של הבבלי, אני מגלה שכולם גורסים
גזירה.
בטלה גזירת, בטלה גזירת, בטלה גזירת. מה שבעצם התופעה שאני חושב שהיא כאן, אני משוכנע שהיא כאן, כי אחרת אי אפשר להבין את הדיון, כי זה לא אי אפשר להבין. כי ככה דיון בסוגיה הוא כמו כפפה ליד, כמו, זה כף טוב בפרח, אתה בדיוק מבין על מה הם מדברים. כן? מה שיש לך פה זה שנוסח המשנה שעמד כנראה לפני המוראים בסוגיה, זה לא הנוסח שמופיע בכתבי היד במשנה. בכתבי היד במשנה, כבר אחרי המהלך, אני אגיד בצורה הבאה. אחרי שאנחנו נגיע לשכנוע גמור, אני אשתדל היום לראות את המהלך כולו. אני חושב שבתוך סוגיית הבבלי אפשר לעקוב אחרי השלבים. איך מגיעים לרעיון שהכל בטל לגמרי? מבינים אחרות, איך מגיעים לנוסח שנקרא גזירת שבעה, גזירת שלושים, כן? אז מה שקורה לנוסח המשניות הוא שזה, כמו שבכל פעם רואים את זה בשידור חי, רואים את המחיקה, רואים את ה... אז מגיעים את המשנה, אבל סוגיית הבבלי, המגיעים, כאילו לא שלחו ידם שם, וככה בעצם השתמר לנו בכל עדי הנוסח של הסוגיה, נוסח שמופיע בקויפמן. וכאן אני אוסיף שאני חושד, שאליאב שאל אותי ולא הספקנו עדיין לברר, אבל כמעט ברור לי, השאלה היא, אליאב שאל אותי איך לדפוס וילנה מגיע הנוסח של גזירת אימא, כל ידי הנוסח שלפניו, כולל דפוס ראשון, דפוס ונציה, שנמצא שם, כתבו גזירות, כן? והתשובה היא גם מאוד פשוטה. צריך לדעת שתהליך הגעת הנוסח לתלמוד הבבלי הוא לא רק שהוא לא נפסק עם הדפוס, אלא הוא התעצם עם הדפוס. ואני אסביר את הרקע לדבר. תרום הדפוס, כל אחד מחזיק בבית איזה כתב יד. לא, מה שכתוב, כתוב. מה קורה בעקבות דפוס? יש האחדה של העותקים של הגמרא. אחד מהמהלכים שמתרחשים, שמתגברים אחרי הדפסת דפוס ראשון, זה פעולה אינטנסיבית של הגעת הטקסט. בואו נשפר את הטקסט, ואז מנסים גם להחיד אותו. והמפורסמים שבהם אתם מכירים, הראשון שבהם זה המהרש"ל, בחוכמת שלמה. בספרייה פה לא מצאנו את חוכמת שלמה השלם, ובהיברו בוק זה היה כאב מוח לחפש את מועד קטן. בסדר, לא... התיירשתי אחרי זה חצי שעה. בסדר, קיצור, התיירשתי. עוד נחפש, בסדר? והשני שאתם מכירים זה הבח. זה שני מפעלים גדולים. אולי המפעל הבא יהיה במאה ה-18, הגרא. שהם עומדים מול נוסח הדפוסים. עכשיו, מה שקרה למהרש"ל במיוחד, אני חושד במהרש"ל, אבל אני לא בדקתי, אבל התהליך נראה לי ברור שזה מה שקרה. זה לא המהרש"ל, זה מישהו אחר. המהרש"ל עומד מול דפוס ונציה, כותב כל מיני הגאות, ואז מה עושה המדפיסים הבאים? הם מדפיסים על פי הגאות המהרש"ל. לכן, דרך אגב, מי שלמד הגאות מהרש"ל מול הדפוס הווילנה, הוא לא מבין מה המהרש"ל רוצה מהחיים שלו, מהסיבה הפשוטה. זה כמו אדם שקורא רש"י, שכתוב אחי גר סינן, והוא לא מבין למה בגמרא כתוב אותו דבר, כן? כי דיברנו על זה בשבוע הקודם, בשיעור הקודם, זה בסך הכל המעתיקים, התיקנו על פי רש"י. וזה נראה ברור אחד תולדות נוסח הסוגיה הזאת, שלפני האמוראים בבבלי, לא רק כי הם מצלטים את המילה גזרות, אלא כי אז מבינים מה המחלוקת. דהיינו, לפני האמוראים בבבלי עמד הנוסח של גזרות, ומה שראה ורבונה בעצם אמרו, דבר מאוד מאוד פשוט. היות וכתוב גזרות שזה הניהוגים, אז הימים לא בטלו. עכשיו כאן מתעוררת שאלה, מי מכם קודם אמר שזה השיבה? חנן, אתה? עולה השאלה, היות והמילה גזרות מופיע פעמיים במשנה, האם דברי רב ורבונה מוסבים על שניהם רק על אחד מהם? שמי שיהיה ברש"י תוך כדי הלימוד, וזה האמת, בכל הראשונים שאני עיינתי חוץ מאחד, חוץ משניים, הנטייה שלהם היא היות, והסוגיה מיד תשאל שאלה פשוטה, והיא, מה טיימה וכו', וההסבר שהסוגיה נותנת הוא, אם לא גילח, איסור גילוח שייך לשלושים, כולה, אז רוב הפרשנים, רוב הראשונים אומרים, נראה רב רבונה נאמרו על שלושים. הוא הביא את זה בצורה הבאה, בעצם מה שעולה מתוך קו פרשני שכזה הוא מאוד תואם את הפתיח של השיעור, דיינו. מה שעולה הוא שיש דינמיקה אחרת לשיבה מאשר לשלושים. בשיבה ברור לכולם שאפילו ימים בטלו, לעומת זאת בשלושים מה? שמה יכולה לבוא שיטה שמה היא אומרת? גזרות בטלו, ימים לא בטלו, ונצטרך מיד לברר מה הפשר הדברים, כן? לעומת זאת יש מן הראשונים שאכן מפרשים שהיות ובמשנה כתוב גזרות פעמיים, אז זה מוסב על שניהם, ומחלוקת האמוראים איננה רק על שלושים, אלא אפילו על שבעה. מי הם הראשונים האלה? ראשונים שבהם בעלי התוספות על הדף, תוספות דיבור המתחיל, שאם כן, תסתכלו לרגע בתוספות, בואו נקרא את זה, כן, התוספות אומרים, אני מקריא, דיבור מתחיל שאים, ונראה לי דהו הדין לא כיבס ולא רחץ ערב הרגל, אם מותר לרחוץ או לחבס מבערב יום טוב, זה שאלה כמובן במודבט, ולא חיבס ולא רחץ, לא יחבס ברגל או בלשון אחרת, אותה שיטה תופסת גם על שבעה, והם אומרים, והשתניחה דקטני גזירת שבעה בטלו, הימים לא בטלו, כמו תוספות פה, והתוספות ממשיכים, בואו נשאיר את זה לרגע, ונכנסים פה לדיון שלם בבחינת האפשרות, שהדין הזה נכון גם על שבעה. כי בלשון, כי אם הרקע לדברי רב ורבונה הוא לשון המשנה, המשנה נוקטת אותה לשון בגזירות שבעה, או בגזירות שלושים. הדברים האלה עוד יותר חדים בפירוש, אני לא יודע מספיק עליו עדיין, יש אותו בהיברו בוקס ועוד לא ראיתי אותו, שפירוש רבי שלמה בן היתום, אני אנסה לברר לכם מי זה, והוא האמת אומר דברים על המשנה שאני לא מצליח להבין בין שמאלי לימני על מה שבדיוק הוא אומר,
הוא פירוש תמוה ביותר, רב שלמה בן היתום. מה שאני רוצה רק להקריא לכם זה מה הוא אומר על הסוגיה שלנו. שם הוא אומר, אני מקריא: אמר רב, גזירות בטלו, מלאכה ושיחה ורחיצה ונעילת הסנדל ותשמיש, ימים לא בטלו, כך יתראה בעיני דברי רב. הוא מפרש את דברי רב על שיבה. הקובר את מיתו שלושה ימים קודם הרגל יתאבל אותם ג' ימים, ואחר הרגל ינוג אבלות ארבעה ימים עם אותם השלושה. שמים לב מה הוא אומר? מה זה ימים לא בטלו? איך הוא מפרש? אז תוספות עולה מהם, תבינו, זה לא תוספות. הוא אומר, אתה דיוק, תוספות זה לא הדבר התמוע הזה. תוספות אומרים שזה אם האדם לא חיבש ולא סיפר, שלא יספר שמותר לו בכל המועד. זה סיפור אחר. פה מדובר על משהו אחר. הוא אומר, הבן אדם הזה, היות ואני אומר, ימים לא בטלו, הוא באמת חייב להשלים את ארבעת הימים. אבל בוא נגיד זה צורה אחרת, לשיטתו, הקוברת ביתו שלושה ימים קודם הרגל, לפי הגרסה, בטלו גזרות, דעת רב מהי? שאחרי הרגל, מה היהודי הזה צריך לעשות? לשבת עוד ארבעה ימים. כלומר, אם אנחנו למדנו עד עכשיו, והאמת היא שבתוספת די מדויק ככה, תוספת הרי אומרת, הקוברת מיתו שני ימים, הוא משלים את הימים אחר כך. חשבנו שהתוספת תואמת את המשנה, שאם הוא קובר מיתו שלושה ימים, כנראה שלא, נכון? ככה אני חשבתי. אז הוא, שלמה בן היתום, מפרש את הגמרא, שיש פה ממש קריאה אדוקה של המשנה, שגזרות הכוונה ולא ימים, ולכן הוא חייב לשבת ארבעה ימים אחר כך. אבל אז הוא אומר דבר נורא נורא תמוע, שאני, אם כבר הייתי מפרש כמור, אני הייתי, אם כבר, הייתי כבר אומר אחרת. אבל אני מקריא לכם קודם מה הוא כתב. הקוברת ביתו שלושה ימים קודם הרגל, יתאבל אותם ג' ימים, ואחר הרגל ינוג אבלות ארבעה ימים אותם השלושה, ובאותן ארבעה ימים אחרונים בטלו ממנו גזרות מלאכה וחברותיה. ואז הוא אומר דבר פשוט פלא, הוא צריך לשבת שבעה, ארבעה ימים מתוך השבעה אחרי הרגל, אבל בלי שום
גזרות
שבעה. אם כבר לפרש כמור, אני הייתי אומר אחרת. למה הכוונה בטלו ממנו גזרות שבעה? בזמן הרגל בטלו ממנו גזרות שבעה, ואחר כך מה תעשה? תשב שבעה עם הגזרות. זה מה, אם כבר רוצה לבוא מישהו ולפרש כמור ולהגיד שדברי רב ורבונה מוסבים על שבעה, ולפרש שהכוונה, אני חוזר להצעה שהיה בשיעור הקודם, תראו שלשיטת רב שלמה בן היתום זה כך הוא קורא את המשנה. מה זה מפני שאמרו רגלים מפסיקים ואינם עולים? הם מפסיקים את גזרות השיבה, דיינו אתה לא נוהג בזמן הרגל שיבה, ואינם עולים, לא סופרים את ימי הרגל, ולכן מה תצטרך לעשות? אחרי הרגל לחזור לשיבה ולגמור אותה, כן? והייתה הצעה שככה צריך לקרוא את זה, כן? אבל הוא הרי לא רוצה לקרוא ככה, הוא מבין, בוא נבין מה דחף אותו, בטלו גזרות שבעה, מה הכוונה? בטלו לגמרי. אז אי אפשר לחזור עליהם, לבטל זה לחסל, כן? אז ואז הוא אומר דבר באמת פלא, אז תשב שבעה אחר כך, אבל בלי שום איסורים, כן? אז במה בא לידי ביטוי שאתה יושב שבעה? אני לא לגמרי יודע, אבל בכל מקרה אני סוגר סוגריים, למרות שהפירוש שלו אולי תמוע, כמו שרב שאול יורמן אומר תמוע על הפירוש שלו למשנה, לא על זה. אבל גם אם הוא נראה תמוע או משונה, אני מבין את הבסיס הטקסטואלי שלו. מאיפה זה צמח לו הרעיון? שכן, אם נוסח המשנה והפרשנות שלה של גזרות, מה הכוונה? איסורים, אבל ימים לא, הוא נכון גם על שבעה וגם על שלושים. אז לכאורה אני צריך להציע איזשהו פירוש לשבעה גם כן, שיסביר לי איך בשבעה אני אומר גזרות בטלו, ימים לא בטלו. לכאורה, כן? בכל מקרה, מעצם לשון רב ורבונה, אם אכן הוא נשען על דיוק בלשון המשנה, כפי שנראה לי, קשה לדעת בדיוק את הפירוש. מה שאנחנו כן יודעים זה את המשך הסוגיה, וגם פה הסינופסיס נותן תמונה אחרת לגמרי מדפוס וילנה. שכן בדפוס וילנה מה כתוב? מה הייתה אימא? לעומת זאת, תראו איך זה נמצא בסינופסיס. מתקיף לה רב שישה ברי דרב אידי, למען דאמה גזרות בטלו, ימים לא בטלו, מאחר די גזירות בטלו ימים, המאי לא בטלו. זה מוצק התקפה של רב שיש לבר ידר אביד, מי שלמד קצת ראשונים על הסוגיה גם היה רואה שכל הראשונים גרסו ככתבי היד, כי הם מדברים על רב שיש לבר ידר אביד, רב שיש לבר ידר אביד, וכל פעם מגיע למטה כותב, כן, עיין בכתב יד מינכן, דקדוקי סופרים, וזה הנוסח. בעצם השאלה היא שאלה מצוינת, כלומר רב ששת, או סליחה, רב שיש לבר ידר אביד, פה אולי נבין בעצם את אולי את יסוד המחלוקת. הוא לא מתכחש לעובדה שזה אולי מה שכתוב במשנה, יש לו רק שאלה אחת מאוד טובה, והיא, מה זה? כן, לא, אוקיי, זה מה שכתוב, שכנעת אותי. באמת, זה דיוק מדהים, אבל מה הפירוש? ועל זה באה התשובה, אני קורא, אומרת הגמרא, שאם לא גילח ערב הרגל, אסור לגלח אחר הרגל. וכאן אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, קודם כל, מה פירוש הדבר הזה, ומה טיבו, וממילא גם לשאול את השאלה, מה קורה עם שבעה. אבל פה ברור מההתמקדות, שאם לא גילח, שאני מדבר על מה? על שלושים. זה ברור, כן? וכפי שאנחנו יודעים, הסוגיה ממשיכה והיא אומרת, והתניה, וכאן זה התניה קצת יוצא דופן, זה התניה בלשון ניחותה, הקוברת מיתו שלושה ימים קודם לרגל, בטלה ממנו גזירת שבעה, שמונה ימים בטלה ממנו גזירת שלושים, הוא מגלח ערב הרגל, אם לא גילח ערב הרגל, אסור לגלח אחר המועד. אבא שאול אומר, מותר לגלח אחר הרגל, שכשם שמצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה, כך מצוות שבעה מבטלת גזירת שלושים. וכאן אני רק מאיר שזו ברייתת התוספתא שקודם ציטטתי את סופה, שאומרת, שמונה ימים קודם לרגל מספר בערב הרגל, אם לא סיפר בערב הרגל, אסור לספר עד שיעברו עליו 30 יום. ואני חושב שהביאור מאוד מאוד פשוט, כן? אני חוזר לכל דברי הפתיחה. זה שרגל מפסיק שבעה, אנחנו כבר הסברנו. אבל אמיתו של דבר, רגל לא אמור להפסיק 30. אני חוזר לדין של התוספתא. אפשר לספור את ימי הרגל כי ימי 30, הוא לא אמור להפסיק אותו. אבל מי מתנגש עם השלושים? לא הרגל, ברגל אסור לגלח, ערב הרגל מתנגש עם השלושים. איך הוא מתנגש איתו? כי בערב הרגל איזה מצווה יש? להתגלח. בערב הרגל אדם חייב מה לעשות? לגלח. אז בערב הרגל אומרים לו, אדוני, אתה אבל. אז אם אתה אבל בתוך שבעה, אנחנו לא אומרים לך לך לספר, כי אתה אבל. לעומת זאת, אם נכנסת, עכשיו נבין, הסיבה של היום השמיני הוא לא כי, וואו, עשית שלושי משמעותי, בכלל לא, אלא כשנכנסת לתוך שלושי, אז נקבעה הלכה שאומרים לאדם שדינו בערב הרגל לא להתגלח, שאומרים לו לכבוד הרגל, לך תתגלח. זה קודם כל הדין. עכשיו, אם הוא בפועל הלך והתגלח, עכשיו אנחנו נבין למה השלושים נגמרו. למה השלושים נגמרו? כי פה חייבים להיכנס לנקודה, התעלה לאורך כל הסוגיה בהמשך. כי כשאני מסתסק באנשים שהתגלחו, גם הרבה, יש לי פה דוגמן בשידור חי, אתם יודעים עוד כמה ימים הוא יראה ככה? כמה ימים טובים. מתי אתה הסתפרת פעם האחרונה? אני בגלל הזקן שלי, שתדעו, אם אני קמה איזה שבועיים, שלושה, כבר התחיל לראות קצת פרוע, כן? השפה וזה, אבל השיער לוקח יותר זמן, כן? אנחנו נראה את זה בהמשך הסוגיה, כן? עם הגדל פרה. פה פשוט נאמר דבר מאוד מאוד פשוט. הרגל באמת לא מבטל שלושים, זאת האמת. אבל בערב הרגל אומרים לאדם בשלושים, לך תתגלח. עכשיו, אם הוא מתגלח, אז מה קרה? פשוט אין יותר משמעות לשלושים. מה נגיד לו? נשארו לך 20 יום לשלושים. עכשיו, 20 יום לא מתגלחים. אתה יודע מה יקרה בעוד 20 יום? הוא יראה עדיין יפה, הוא עדיין יהיה מגולח. או בלשון אחרת, בעוד שבשבעה הדין הוא מה שנאמר קודם, זה לא עולה בקנה אחד, זה סותר, אי אפשר לנהוג שבעה. עכשיו, אני חוזר, ההבנה הפשוטה היא, ולכן זה נפסק. כן, אתה יכול להגיד אולי את אותה דעה, לכן תעשה פוז ותמשיך אחר. בשלושים זה לא סותר. מה, יש בעיה בשלושים ברגל לא להתגלח ברגל? זה בכלל לא סותר, אפשר להיות בשלושים ברגל. רק מה?
הדין הוא דין אחר לגמרי, לכן זה מתחיל ביום השמיני. זה לא כי עשית שלושי משמעותי, אלא היות והאיסורים שלך הם כבר לא איסורי אבילות. אני רוצה בעיקר לחזור לדברים בשיעור של הרב על אבילות. באבילות יש קיום ויש איסורים. בשלושים יש רק איסורים, אין קיום. היות וכבר יצאת מהמקום של הקיום של האבילות, אז לכן מה אנחנו אומרים לך? אתה לך תתגלח בערב החג, אתה לך תתגלח, ובמידה והתגלחת, ממילא מה קרה לשלושים, הם פשוט הסתיימו. אני אגיד בצורה אחרת, השלושים מסתיימים לא כי עשית אותם, אלא כי אין אפשרות לעשות אותם. אתם מבינים? לא כי הרגל בכלל מתנגש עם שלושים. פשוט שלושים שהם לא 30 יום רצוף, אין להם משמעות. אין להם שום משמעות.
יש עוד איסור, כאילו, יש עוד איסור חוץ מהגילוח שלנו חופפים בה. אם דוגמה התגלחת, אבל משהו אחר לא עשית, אז למה, אז נגיד שכל הגזרה 30 התבטלה בגלל שהתגלחת?
זאת שאלה טובה, אבל לשון אחרת, מי אמר ש30 זה עסקת חבילה? והאם יכול להיות אדם מגולח שהוא עדיין נוהג דברים אחרים ב30? אתה צודק, הסוגיה כאן התמקדה רק בגילוח. אבל בעצם מה שהסוגיה אומרת, זה מה שכתוב בתוספתא. היא אומרת דבר מאוד מאוד פשוט ויפה, שרגל לא סותר שלושים. אני נוטה בניגוד לרב שאול ליברמן לקרוא את השאף על פי כנימוק. ליברמן אומר זה משפט חדש. לא, זה נימוק, אני קורא אותו. תראו את הקשר הבורו בין שני החלקים. 8 ימים קודם לרגל, מספר בערב הרגל. אם לא סיפר בערב הרגל, אז לא, עכשיו בוא נסביר את זה. אם לא סיפר בערב הרגל, אז למה אסור לספר עד שעברו עליו 30 יום? כי היות, והוא לא עשה את מה שאמרו לו, הוא לא הלך להתגלח. אז הוא יכול, מה לעשות לשלושים שלו?
כן.
להמשיך אותם. אז תמשיך אותם. אין דין שרגל מפסיק שלושים. פשוט אין דין כזה. יש דין אחר. מה הדין? שלאדם בשלושים, בערב הרגל, שולחים אותו לספר. זה הדין. אז אם, זה הכוונה, גזירות בטלו. אז אם הוא הולך לספר, זה לא שהרגל ביטל את השלושים. אדם מגולח, הוא לא בשלושים, הוא כבר לא יכול. כלומר, למה הוא רץ ישר ליום השלושים? כי ביום השלושים אומרים, עכשיו אתה מגודל פרא, עכשיו אתה יכול מה לעשות? להסתפר, הוא עשה את זה לפני כן, אז הוא פשוט, השלושים התעדו להם. הם התעדו להם לא בגלל הרגל, הם התעדו להם אצל הספר. כי מה זה להיות אדם מסופר בשלושים? כן, בבקשה.
זה הדבר היחיד שקובע מה מבטל בשלושים או לא?
אתה חוזר אותה שאלה שעודד, כן? אותה שאלה טובה, צריך לבדוק. כרגע בלשון הסוגיה, הסוגיה הלכה לגילוח, וזאת הנקודה שהיא מדגישה. אתה מסופר או לא, אבל התוספת ממשיכה. אבל אם הוא לא סיפר בערב הרגל, אז הוא מסוגל מה לעשות לשלושים שלו ממילא? להמשיך אותם. תמשיך אותם. אסור לספר עד שיבואו עליו 30 יום. אני מציע לקרוא את אף על פי כנימוק, שאף על פי שאין הרגל או לא לסבירת 7 או לא לסבירת 30, או לשון אחרת, כי אפשר להיות ב-30 בזמן הרגל. לכן, תמשיך. או בלשון אחרת, אין קשר בין הדין של 30 לבין הדין של 7. ב-7 יסוד הדין הוא שאי אפשר להיות ברגל באבילות, ב-30 הדין הוא שאדם מסופר, אי אפשר להגיד שהוא ב-30. כלומר, 30 אני אגיד בצורה אחרת. אני רוצה לחזור לדברים שנאמרו בשיעור הקודם. תראו איך זה בכל ייכנס תוך הסוגיה. דיברנו האם אתה צריך לעשות 7 ימים משהו או תקופה, זוכרים?
כן.
30 בהגדרה, מה שאני מנסה להגיד לו, זה הכל יהיה כתוב בגמרא בעמוד ב', זה בהגדרה תקופה. כלומר, זה חייב להיות ברצף. זה, כי הוא בנוי, הוא עובד על ההצטברות, על העובדה שכבר עוד יום ועוד יום. 30 יום אתה לא... אתה לא מסופר, הוא לא יכול להגיד, אני יומיים לא מסתפר, אין דבר כזה, כן? יומיים לא הסתפרתי, עכשיו שבוע מותר להסתפר, עכשיו עוד יום, אני לא מסתפר, זה חסר משמעות, כי אנחנו לא בונים על הפעולה, הבעיה היא לא הפעולה, השאלה איך אתה נראה. והיות ושיער גדל בפרקי זמן, זה יסוד הדין.
אבל ב-30 מסופר, במהלך ה-30 הוא כן מסופר,
הוא
מסתפר יום לפני.
יפה, לכן אמרו לו, תחכה 30, כי ביום ה-30 איך הוא יראה? אבל אדם שמסתפר ביום השמיני, הוא לא יגיע במהלך ה-30 לאף יום נוסף שבו נסתכל ונגיד לו, אתה נראה עבד.
אבל כל ה-30 לא ידעו ליום ה-30 שאפילו אותו עושים מקצת היום, כאילו.
אני שומע, זאת שאלה טובה, אבל אני יכול לספר היום בגלל שאנשים שמתגלחים כל יום. זה ניכר אחרי יומיים שלושה. כאילו, אתם רואים בן אדם שתמיד מגולח. אם הוא מעדות המזרח והוא הולך בדרך כלל בלי כיפה, פתאום הוא עם כיפה, אז מיד אתה יודע מה קרה? שואל אותו, מי מת, כן? כאילו, באמת, לא, כאילו, זה נורא בולט. אבל בחברה עם סקנים, אז לוקח יותר זמן. אי אפשר ביומיים, אי אפשר בשלושה ימים, כן, אי אפשר. תקחו את הדין המדהים, אני לא רוצה לגלוש, אבל האיסור להתגלח בכל המועד. ואיך הוא עובר לאנשים שמתגלחים מדי יום. הוא השיג דבר מהיפוכו. חז"ל אמרו, תתגלח, אסור להתגלח במועד, כדי שתתגלח לפני המועד, ואז מה, איך תראה במועד? תראה מגולח, תראה יפה, נכון? אם אני מיישר את הזקן, שבוע אחרי זה, אני נראה בסדר, כן, אני מקווה, כן. לא, אני נראה, הזקן נראה איך שהזקן צריך לראות, בסדר, לא. אבל בן אדם שמתגלח כל יום, אז הוא מתגלח בערב החג, הוא אחרי שלושה ימים, הוא נראה באבל, הוא נראה מנובל, כן? זה הרקע לכל אותם פוסקים. שחלקם התירו וחלקם חיוו, חיוו להתגלח בחול המועד. כי, אבל תבינו, סוגייתנו על רקע הדבר הזה, מבחינתם, כדי שלא להיות מגולח, יחשב שאתה נראה אבל, זה צריך להצטבר. לדעת רב ורבון הזה הדין. בעצם אין שום דין שרגל מבטל שלושים. אפשר לספור שלושים ברגל, אין שום בעיה. יש דין אחר, שאם התגלחת, אז אם אין טעם שתהיה בשלושים. אבל אם... אמא, אם לא התגלחת, אז תמשיך. כי מי הפסיק אותו? מי הפסיק אותו? רב ששת חולק על כך. מה שכמובן צריך לברר ברב ששת זה מה? מה יסוד? מה יסוד התפיסה של רב ששת? למה רב ששת חולק? האמת שרב ששת עצמו לא אומר שום דבר, אבל הדברים האלה אולי יתבהרו יותר בדברי אבא שאול, אבל בואו קודם נשמע את עמיחי.
אבל זה לא אומר שאין קיום בשלושים. זה אומר שהקיום הוא שונה.
אפשר להגיד ככה. אני רק מעיר, לפני שנעבור לרב ששת, שכל הדיון בתוספות, אם אני הבנתי אותו נכון, על ה... ואם מדובר באדם מתוך השיבה, שלא התרחץ, כן? או לא חיבס, האם עכשיו לא? לפי מיטב הבנתי, זה לא כי תוספות הבינו ששיבה נוהג כמו 30, אלא זה מסיבה אחרת לגמרי. יש דרך אחרת להסביר את כל הדין של רב ורבונה. וההסבר הזה מפורש במאירי, ולפי מיטב הבנתי, זה מה שעומד בשורש הדיון של התוספות. הם אומרים, זה מעין כנס. כאילו, בא בן אדם, שאמרו לו, עכשיו ערב החג, אתה יכול, אנחנו אומרים לך, לך, לך לספה, והוא מצפצף. ואנחנו אומרים לו, ככה, אנחנו נכנוס אותך. זה כאילו כנס לאנשים שמתרשלים בכבוד הרגל. יש, ככה מסביר את זה המאירי. שימו לב כמה זה שונה מההסבר שאני הצעתי פה. ההסבר שאני מנסה לפתח איתכם הוא, זה עומד על היסוד של שלושים, של רגל ושלושים, כן? זה גם ששלושים לא סותר רגל, וגם ששלושים בנוי על הצטברות. לדעתו זה מעין כנס כזה. עכשיו, אם זה כנס כזה, בהחלט מה אפשר לעשות? אפשר להעביר אותו גם לשיבה. בא בן אדם, גומר את הוא בשיבה. אומרים לו, אתה צריך לקום מהשיבה, אתה צריך לקום מהשיבה, להתרחץ, לחבס, לבוש בגדים יפים, ללכת לבית כנסת. הוא לא עשה את זה. אז אנחנו נגיד, טוב, אתה לא יכול בחול המועד. אבל זה, אז זה ניתן להעברה, כמו אני בצורה הבאה. לפי מיטב הבנתי, התוספות יותר רוכבים על תפיסה שהם לא קוראים את רב, הם קוראים את המי טיימר, או קוראים את התשובה לרב שיש הברד הרבידי. כלומר, זה נראה, אם לא גילח, אז אם לא חיבס. אבל כשאתה יושב מול המשנה עצמה, האמת שהדבר הפשוט יותר הוא להניח שפשוטה של משנה הוא שגזרות בטלו, ימים לא בטלו, אבל רק על מי? על שלושים. עכשיו אני ציפיתי ומצאתי את זה בכתב יד ותיקן, תראו את זה בסינופסיס, וגם שם זה נראה לי שיבוש, כלומר, אם כבר אנחנו עם כל מה שנאמר פה עד עכשיו, שאולי אמור להיות הבדל פשוט בין שיבה לבין... ואני הייתי מצפה שיהיה כתוב גזירת שיבה וגזירות. אז תראו שזה כתוב בכתב יד אחד בברייתא. והתניא, יש לכם את הברייתא? תסתכלו בוו 2. יש לנו? והתניא, הקובר את מיתו שלושה ימים קודם הרגל, בטלו ממנו גזירת שיבה. עכשיו תסתכלו מה כתוב בהמשך. שמונה ימים בטלו ממנו מה? אז פה הגברת חנה לא סימנה, אבל אתם מוזמנים לראות. כתוב גזרות 30, רואים? וכל השאר כתוב גזרת 30, גזרת 30, רואה? קודם כל, אתם רואים פה בברייתא, בבבלי כבר, הגרסה אצל רוב ידיעות הנוסח זה גזירת גזירת, רואים? אבל תסתכלו מה מופיע בבב 2, על שבעה כתוב גזירת שבעה, ועל שלושים כתוב גזירות. והנוסח הזה מאוד יפה היה להציע, שמה בעצם הוא אומר, הדין של שבעה ושלושים מול רגל הוא בכלל לא אותו דין. בשבעה אני מפסיק את השבעה, בשלושים אין דין שאני מפסיק את השלושים, אין דין כזה. הדין הוא שאומרים לך, לך תסתפר לכבוד הרגל. הסתפרת, כבר אין טעם. כן, אבל אני אומר לכם שאני לא הייתי בונה יותר מדי טילי טילים. קודם כל, היכולת של גזירות וגזירת להתהפך זה עם כל הכבוד, כן? וב' בעיקר תסתכלו מה כתוב בו' 2. בטלו הימנו גזירת שבעה. אז בגזירת שבעה מופיע לשון רבים. עכשיו, אם תסתכלו שם בכתבי היד, תראו שבקולומביה, למשל, בקוף, רואים? בטלה גזירה, כמו יש פה אותו תסבוכת, אם זה בטלו רבים, בטלה יחיד. אתם יכולים לראות שיש פה בלגן אדיר, אז להתחיל לשחזר מפה תפיסות, זה קצת גדול, אבל כן אני רוצה להציע כקריאת כיוון בסוגיה, שאכן יש הבדל מהותי בין שבעה ושלושים, והתהליכים שמתרחשים בסוגיה הם שאחד משפיע על חברו, דיינו. באים למרות שבבסיס, אם אני צריך לתת לכם תשובה לשאלה, האם שבעה ושלושים אותו דבר בסיפור שלנו, אני חושב חד משמעית שהם שונים. ובסופו של דבר יש פה תהליכים בסוגיה שמשבעה למדו לשלושים, ושלושים למדו לשבעה, וכך בסופו של דבר יצא הדין האחיד בסוף, כן? שנגיע אליו לקראת הסוף. בואו נראה את השלבים בדרך, כן? בא אבא שאול, ומה אבא שאול אומר? בואו נקרא אותו. מותר לגלח אחר הרגל, תקשיבו טוב ללשון שלו, שכשם שמצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה, כך מצוות שבעה מבטלת גזירת שלושים. או בלשון אחרת, מה עולה בבירור מדברי אבא שאול? מי ברור יותר שהוא מבטל את הגזירה? מי? שבעה, נכון. כשם שמצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה, או בלשון אחרת, כשם שראיתי שבשבעה די לעשות חלק מהשבעה, מה זה עושה לכל השבעה? מבטל אותו, את הימים, לא רק, אני פה לא יכול להתפס כל כך לנוסח, אני מודה, אבל אני הייתי אומר, הגזירת שבעה, בלשון אחרת, ברור שבשבעה ימים בטלו. עכשיו, היות וימים בטלו בשבעה, אז כך אני אומר אותו דבר, גם על מה? אני קורא. כך, מצוות שבעה, מבטל, או בלשון אחרת, אם השלמת את מצוות שבעה ונכנסת לתוך מה? השלושים, אז רגל מפסיק את השלושים. או בלשון אחרת, התקדים הוא שרגל מפסיק את מי? שבעה. אז בא אבא שאול ואומר, עכשיו אני למדתי כלל. הכלל אומר שיחידת האבילות שאתה בתוכה, מה הרגל עושה לה? מפסיקה אותה, קוטעת אותה, מבטלת אותה. או בלשון אחרת, פה בדיוק נמצא המעבר מגזרות לגזרה. זה בדיוק נמצא פה, כן? או, נאמר אחרת, אם רב ורבונה עומדים כנראה מול המשנה ורואים גזרות, הברייתא של אבא שאול, היא מדברת, אבא שאול הוא האבא של הביטוי גזרת. גזרת שבעה, גזרת שלושים. ומה שגם בולט בברייתא כמו, זו נקודה מאוד חשובה, שגם אבא שאול שמאחיד אותם, ובונה פה עיקרון. מה העיקרון? היחידה שאתה נמצא בה, מה קרה לה? נפסקת. צועקים, לא רק פה אז, צועקים חדל. בסדר, לחיילים, כן? חדל בקשר, זה נגמר המדבר, די. אבל מה שכן, ברור שהתקדים הוא שבעה שעובר לשלושים. זה ברור, כן? וזה יסוד שיטת אבא שאול, שלעצם העביר אותנו מגזרות לגזרת. כן, בבקשה, הערות, כן, בבקשה, כולם.
למה כל כך ברור שהימים עצמם מתבטלים בשבעה?
אני חוזר.
היה כתוב שם פעמיים מזה. למה כל כך פשוט לכולם שזה מתבטל?
מצוין, שאלה טובה, אבל זה חוזר לנקודה היסודית שנאמרה קודם. שבאמת אין אפשרות לשבת שבעה ברגל. אין אפשרות כזאת. כלומר, כשרגל מגיע, אני יודע שלפי דין המשנה הוא מוגבל למה? לשלושה. גם אבא שאול מקפיד להגיד בברייתא, מצוות שלושה מבטלת שבעה. כלומר, אם
אתה קיימת איזה יחידה, אז הוא מפסיק. כי אי אפשר. בשלושים זה לא ברור שאי אפשר. מה, אי אפשר לראות כמו דוד ברגל? דוד, אפשר, לא? מעודד, עודד יותר טוב, כן? אפשר לראות כמוך. אפשר, נכון? אפשר לא להתגלח ברגל? כן, אפשר. אבל אפשר, אבל הוא עשה כשם, הוא עשה היקש. דיינו, בלשון אחרת, אבא שאול זה שחידש, על רקע היקש לשיבה, שרגל מפסיק כל יחידת אבלות שאדם נמצא בה. פשוט חודל אותה. כן, עמיחי, רצית להעיר?
הדגש של אבא שאול זה לא על הכניסה של השמינים,
השיבה. עכשיו, עמיחי מאיר הערה טובה, והיא שהסוגיה מפתחת עוד מחלוקת בין אבא שאול לבין... לבין מי? לבין חכמים. וזה בנושא מקצת היום כחולו, ומאליו איזו שאלה זה מעורר, האם יש קשר בין שתי המחלוקות, או שזה מקרי שהם חלקו בשני דברים. אז בואו נראה את הסוגיה. כן, ממשיכה הסוגיה ואומרת, קודם כל, אומרת הגמרא, אני קורא, שבעה, שמונה תנן, מה קורה פה? אומרת הגמרא, כסב רבא שאול, מקצת יום כחולו, ויום שביעי עולה לו לכאן ולכאן. עכשיו כאן אני רוצה לשאול אתכם, הוא קודם שהיה בשיעור הקודם, אולי הוא, יש לו כבר, ציידתי אותו בכלים שיוכל לחשוב, האם יש קשר בין המחלוקות, דיינו, האם יש קשר בין העובדה שהבא שאול אומר על שבעה מקצת היום כחולו, ואומר שהשיבה אתה יכול כבר ביום שביעי בבוקר לסיים אותו. יש אפילו דעה, לא, אני לא יודע אם להגיע לנושא, אבל ברשי במקום אחר משמע שזה אפילו בלילה. הגיע הלילה, כן, אבל הרוב הראשונים חולקים, צריך להיות ביום. האם יש קשר בין העובדה שאבא שאול אומר שעל שיבה יש מקצת היום כחולו, לבין העובדה שהוא עשה היקש משבעה ל-30, או נאמר אחרת, האם לשיטת חכמים שלא אומרים קצת היום כחולו על שיבה, אם בגלל זה אני מבין למה הם לא יגידו כשם. ואני אחדד יותר למי שרוצה, שהסוגיה הרי מה תגיד בהמשך, שמודים חכמים לאבא שאול, מתי? ועוד יותר, מתי הם מודים לו? ביום השלושים. בואו נקרא עוד קצת, ואז נחבר הכל ביחד. אומרת הגמרא, אמר רב חיסטה, אמר רבינה בר שילה, הלכה כאבא שאול, ומודים חכמים לאבא שאול, שאם חל שמיני שלא להיות בשבת ערב הרגל, שמותר לגלח ערב שבת. שואלת הגמרא, כמן, אז לה, אני קורא פשוט כרצף, אוקיי? עד אמר רב אמרם, אבל שעמדו מנחמים אצלו מותר ברחיצה, כמן, כאבא שאול. אמר רב, הלכה כאבא שאול, ומודים חכמים לאבא שאול, ביום שלושים, דאמרינה, נקצת היום כחולו. אז הנה, מה מתברר ממשך הסוגיה? שאבא שאול אומר מקצת היום כחולו, גם בשבעה וגם בשלושים, והוא אותו תנא שגם מה אומר? כשם, שמשווה אותם. לעומת זאת, חכמים, בשבעה אין מקצת היום כחולו, בשלושים יש, והם לא מדמים אחד לשני, כי אולי הדינמיקה שלהם היא דינמיקה שונה לחלוטין. רק נגמור קריאת הגמרא, רבא אמר, הלכה כאבא שאול ביום שלושים, ואין הלכה כמותו ביום שבעה, דיינו שיטת רבא, יש מקצת היום כחולו רק ב-30 ולא ב-7.
וזה רק בשיטת אבא שאול.
נכון, והוא כנראה סובר שחכמים חולקים בשניהם, ונער די אמרי הלכה כאבא שאול בזו ובזו, ומה הנימוק שהם נותנים? דאמר שמואל, הלכה כדברי המקל נקודה. ואבל נקודה. אז מה לדעתכם, איך זה נכנס לסוגיה פה? איך לומדים על רגל? פתאום נכנס שעד יום כחולו. והתשובה היא מאוד פשוטה. כן, בבקשה, חגי.
את רבו, לגלל הנהרדאי שבאים אחריו, בסוף מוזר, בעצם אומר דעת חכמים. נכון? וקורא לזה הלכה כאבא שאול בזה, ולא בזה, בעצם אומר דעת חכמים.
לא הבנתי, עוד פעם,
הוא שומר הלכה כאבא שאול ב-30, זה בעצם מה שחכמים לא חולקים עליו, לא?
לא, דווקא מלשונו משמע, שאם הוא אומר הלכה כאבא שאול ביום 30, כנראה שחכמים חלקו רק שהלכה כאבא שאול. נכון, כנראה שיש פה שתי דעות בסוגיה, אותה הבחנה מצויה בסוגיה, אשרי איך להציג אותה, האם זה שחכמים מודים, או אם שאנחנו פוסקים הלכה כעבר, מחלוקת היא כותבית. אני אומר, מה שאני הולך להגיד, הוא עדיין יותר נוח לצד הראשון בסוגיה, שאבא שאול
שחכמים מודים ביום ב-30 ולא ב-7. כי תראו, השאלה הזאת, האם אומרים קצת היום כחולו, תלויה באיזה גורם. דיברנו על זה בשיעור הקודם. אז בואו פשוט נחזור על זה. האם מדובר בתקופה, האם מדובר במצווה שאני צריך לעשות אותה במהלך כך וכך דקות, כך וכך ימים אני צריך לבצע אותה, כן? כלומר, האמירה של הסוגיה שהיא די מתעקשת, ששלושים יש פה מקצת היום כחולו, לאבא שאול וגם לחכמים, היא חוזרת לנקודה השורשית שקודם עמדנו עליה, על שלושים. אי אפשר לעשות שלושים עם קוטעים. כי כל הרעיון של שלושים מהו? התקופה, הרצף. אפשר שלושים בלי רצף? אפשר לא להיות לא מסופר 30 יום אחרי שכל יום התגלחת יום לפניו? אי אפשר, אין דבר כזה. כל הרעיון של להיות בשלושים הוא שזו תקופה שנצברה. זה מוודאות דין של תקופה שלושים.
אבל אבא שאול אומר שמותר לגלח.
לאט לאט, בסדר? קודם כל אומר, אני רואה קשר ברור בין מה שנאמר קודם על שלושים ברב ורב הונה. רב ורב הונה בעצם באו ואמרו, נכון הדבר שרגל לא סותר שלושים, אבל לאדם בשלושים בערב הרגל אמרו להתגלח, ולכן אין טעם לשלושים, כי שלושים במאותו תקופה, הביטוי של שלושים כתקופה הוא עם אלה שיש בו גם קצת יום כחולו. לעומת זאת, שבעה זה משהו אחר לגמרי. שבעה הוא מה? צריך במהלך שבעה ימים להתאבל, לא צריך לעשות תקופת אבל. יש מצווה של שבעה ימים, ולכן אני ארש בין היתום לרגע, תרשו לי. אני חד וחריף, ארש בין היתום. לכן אתה יכול לעשות שלושה ימי אבלות לפני הרגל, פועז של שבוע של הרגל, ואז לעשות עוד ארבעה ימים. למה אפשר דבר כזה? כי צריך לעשות שבעה ימי אבל. אז עשית שבעה ימי אבל. אני מתקשה לקבל את שיטתו שלא יהיה לך שום ניוגי אבלות, אז אולי אפילו בניסוח הקיצוני יותר שהוא עלה קודם, ובמהלך הרגל אל תעשה גזירות שבעה, תעשה אחר כך. לכן גם לא יהיה מצאת היום כחולו. אתה צריך שבעה ימים, מה לעשות? לא לרחוץ, כאילו לעשות את כל הניוגים. אז אתה יכול לחלק אותו. שבעה ושלושים זה שני עולמות שונים. לכן גם לא שייך מה לעשות? לומר כשם. אבא שאול לעומת זאת, ופה עמיחי, לענות לשאלה שלך. אבא שאול יודע שבבסיס יש איזה הבדל בין שבעה ושלושים, בנוגע למה? להתנגשות ביניהם לבין רגל. גם הוא יודע את זה. כי זה השכל הישר אומר, גם הוא יודע את זה, לכן הוא צריך להגיד כשם. אבל היכולת שלו להקיש או להשוות, היא באה מכך שהוא מצא תכונה משותפת לשבעה ולשלושים. כלומר, היות והוא גם כנראה רואה את שבעה כמה? כפרק זמן רציף, כתקופה. היות וכך הדבר. אז מה שהוא אמר, מה גיליתי בעולם שכשם שמצוות שלושה, מבטל, מה היה לשון שלו בדיוק? כשם שמצוות שלושה מבטל, זה היה הביטוי? פשוט לא זוכר את ה... כן, כשם שמצוות שלושה מבטל את גזירת שבעה, או בלשון אחרת, כמו שגיליתי שהמודל בתקופה שמתנגשת עם רגל, מהו? שמה קורה לתקופה הזאת? שעצם המפגש עם הרגל חודל אותו, אז הדבר הזה אם כך נכון, גם על שלושים. אני אגיד את זה בצורה אחרת. אני מנסה למכור לכם פה כבר איזה חצי שעה, שמה שמפריע על השלושים זה עובדה שאתה מסופר. אבא שאול לדעתי אומר דבר אחר. מה שמפריע לי להגיד שהשלושים נמשך, זה העובדה שנתתי לך אישור ללכת לספר. ההתר ללכת לספר כבר, הוא בעצמו, מה אומר? שהתקופה, מה קרה לה?
נפסקה.
נכון, שלא הלכת. בסדר, אז מה? זה מה שקובע? עצם העובדה שאני אמרתי לך, אתה יכול ללכת להסתפר, אני בעצם הכרזתי שזה לא הראש המסופר שלך מכריז. הצ'רטר, ההתר, ללכת לספר הוא מכריז. כשם שבשבעה המפגש עם הרגל שאומר לך, תפסיק להתאבל, הוא קוטע אותו ואין לו המשכיות, כי זה תקופה, אז גם בשלושים זה ככה. ככה אני נוטה לפרש את שיטת אבא שאול, שמצד אחד אני מדגיש, יודע שיש הבדל בין שבעה לבין שלושים, מבחינת ההתנגשות עם הרגל, מצד שני יסוד שיטתו הוא שהוא מעביר משבעה לשלושים, זה הכוונה כשם. הוא מגהץ, הוא מאחיד את המערכות של שבעה ושלושים. הסיבה שהמגהץ נמצא לו ביד והוא מצליח לעבור משבעה לשלושים, כי גם יש להם את במשנתו מכנה משותף. לעומת זאת, לפי חכמים, תראו איך המעבר קורה. אבל לא יכול להיות יום, הרי לאבא שאול יוצא דבר מדהים. היום השביעי הוא גם חלק מהשבעה וגם חלק מהשלושים. נכון? יש דיון בראשונים, דיון מדהים. אם אדם יכול להיות קצת היום כחולו פעמיים, בואו אני אסביר לכם, זה דיון, אני שראיתי את זה בשיטה של תלמיד ומחיר מפריז. אם אדם יכול להגיד ככה, אני אתחיל את השלושים ביום השביעי, כי קצת היום כחולו, ואז אני אגיע ליום השלושים, היום השביעי, אני אגיע ליום החמישים ותשע, אני אגיד קצת היום, סליחה, אני אגיע ליום העשרים ותשע, ואני אגיד ביום העשרים ותשע, קצת היום כחולו, יאללה, תלך תסתפר ביום העשרים ותשע. אז הוא אומר, תמיד לכם פרי, זה אי אפשר, הגזמת, כן, אתה צריך להגיד פעם אחת בקצת היום כחולו. אבל בוא נקשיב לרגע לבעל ההתחכמות הזאת, כן? ההתחכמות הזאת בעצם אמרה, אני אותו יום היה גם שבעה וגם שלושים. רבא שאול אומר, אני משווה ביניהם. עכשיו, זה שהסוגיה הזאת היא לא רק סוגיה מרכזית להבין רגל, אלא היא סוגיה מרכזית להבין שבעה מול שלושים. עולה בבירור מהמשך הגמרא, שמבט ראשון לא ברור מה זה בכלל עושה פה. אבל לפי ההבנת נושא הסוגיה, זה כמו כפתור בפרח. שגם מה הסוגיה ממשיכה? הסוגיה אומרת, אני קורא, שלושים מנהלן. לא צריך, מה זה עושה פה? לא מוזר, תגיד לי. באמצע סוגיה של רגל, הוא לא גמר את הסוגיה, הרי זה יחזור בהמשך בחף עמוד א', נכון? פתאום הסוגיה מתחילה לשאול, שלושים מנהלן? וזה מסיבה מאוד פשוטה. כי השאלת שלושים מנהלן היא בעצמה השאלה של כל שורש הסוגיה הזאת, שכן, מה הסוגיה אומרת? אתיה פרה פרה מנזיר, אחר השכם אל תפרעו, וכתיב אתם גדל פרה שיער ראשו, מה להלן שלושים, אף כאן שלושים, כן, אתם מכירים את הדין שסתם נזירות שלושים יום. כן, עכשיו, זה לא שאדם אומר אני נזיר שלושים יום, אלא אדם שאומר מה? אני נזיר. תקופת הנזירות היא שלושים יום. נכון, תתקן אותי אם אני טועה, למשנה בנזיר, אם אדם אומר שלושים יום, אין לי קצת היום כחולו. אבל אם אדם אומר שסתם נזירות, אז כן, יש לו עוד קצת, למה? זה כל מה שמוסבר פה כל היום. אם הוא אומר 30 יום, צריך לעבור 30 ימים. אבל אם הוא סתם נזירות 30 יום, זה לא הכוונה, צריך 30 ימים. צריך תקופת נזירות. זה מה שצריך. כשלמדתי עם אבא שלי נדרים, אז הוא הרבה היה הרי עובר לנזיר, אז אני מדבר על סתם נזירות 30 יום, יחידת נזירות. אני מדבר הרבה בשיעורים על זה, שנזיר זה לא נדר איסור, זה נדר מצווה. דיינו, זה לא שאתה נודר לא לשתות יין ולא להסתפר. אתה נודר להיות נזיר. עכשיו, מה זה להיות נזיר? אז בין היתר, אני לא נפתח פה את כל העניין, אבל בין היתר להיות נזיר זה שיש לך נזר על הראש. אנחנו רגילים להבין שנזיר זה שאתה מתנזר, שאתה נמנע ממשהו. אבל באותה מידה, להיות נזיר זה שיש לך נזר, מה הנזר, מה הכתר עודד, יש לך את הכתר הזה, ואיזה כתר יש לו, כן? השערות שלך, כן? יש לך נזר על הראש, כן? כלומר, אתה מגדל כתר, ככה, אתה עם נזר. עכשיו, למה סתם נזירות 30 יום? אז הגמרא אומרת, כי עוד איזה שיער שגדל. אף אחד לא רואה את זה לפני 30 יום. כלומר, ברור מפה, מהסוגיה כאן, וכל ההשוואה לנזיר, שכל עניין שלושים זה כי זה שיעור הזמן שלוקח לשיער לגדול, כן? והסוגיה ממשיכה, ואתה מנהלן, אמר רב מתנה, כן? דאמר קרא, ופה יש הרבה, רוב ידי הנוסח כולם, חוץ מקולומביה, גורסים גם סתם נזירות 30 יום, דאמר קרא, יהיה בגימטריה תלת אינהווה. טוב, אתם אוהבים גימטריות? אני חייב להודות שזה לא היה כך פשוט לי, אבל ברור שזה היסוד, או נסכם. חיבור חלקי הסוגיה אחד לשני. מה כתוב בירושלמי?
יש 30 פעם נזיר נזירות בפרשה.
סבבה. יפה. האמת היא שאנחנו מכירים שלושים מהבילות מעוד מקום. מי בחור 30 יום? כן, אבל חלק, תראו, השרשור של חלקי הסוגיה הוא מעלה תמונה מאוד פשוטה. מה שהסוגיה הזאת אומרת, 30 זה זמן גידול שיער, 30 זו תקופה, לכן ב-30 ברור שיש מקצת היום ככולו, אין אפשרות, אם דיברת אתכם בשיעור הקודם, אם אפשר לעשות שבעה מפוצל, עוד נחזור לזה. 30 לא שייך לפצל אותו, אין דבר כזה. עכשיו פה באה מחלוקת המוראים, שהיא רוכבת על נוסח המשנה המדויק, והיא שואלת, אז מה קורה עם הרגל? שכן, עכשיו אני מוסיף עוד נתון, רגל לא סותר 30. אם הכוונה שבערב הרגל אמור לך להסתפר, ואם הסתפרת אין טעם להמשיך את ה-30, או אם הכוונה שעצם האמירה לך תסתפר, שלמדו אותו מישיבה, הוא כבר חדל אותו. עכשיו הסוגיה ממשיכה ואומרת כך, ופה יש מחלוקת אדירה בין הראשונים איך לפרש את זה. אמר רבו נברי דרבי יהושע, הכל מודים, פשטות של דבר, הכל מודים, הכוונה גם מי? גם אבא שאול, נכון? שאחד שלישי שלו להיות ערב הרגל, שעשו ברחיצה עד הערב. אז המחלוקת בין הראשונים זה מה הכוונה עד הערב. אם הכוונה עד כניסת החג. ואז בעצם מה שנאמר פה זה הדבר הבא. בעוד שכל מה שאמרנו קודם בנוי על ההנחה שההתנגשות בין 30 לרגל הוא לא עם הרגל אלא עם ערב הרגל. אני מתעקש על ההגדרה הזאת. ערב הרגל מתנגש עם 30. בערב הרגל הוא הולך לך תסתפר. מה שנאמר פה זה שכשרגל קוטע שיבה, היות ומי שמתנגש עם השיבה הוא מי? הוא הרגל עצמו. אז לכן ההיתר הזה מתי חל? רק בערב. או בלשון אחרת, היות וב-30 כל העניין הוא שבערב הרגל עליך להתגלח, אז יום שמיני שלך אתה במהלכו יכול ללכת לספר. בדין של רגל שהקובר מיתו 3 ימים, נאמר דבר אחר. כשהרגל ייכנס אומרים לאבל תקום מאבלך, אבל לא אומרים לאבל. הרי בואו נדגיש נקודה פשוטה, אם אדם בשיבה הם אומרים לו לך תסתפר בערב הרגל, כן או לא? לא, לא, לא אומרים לו את זה. למה? כי הוא לא רק אסור באיסור גילוח, האיסורים שלו הוא נמצא בספירה אחרת. הוא לא שולחים אותו לספר, למה הוא אבל? אתה אבל, אתה עכשיו אל תלך להסתפר. אבל כלומר הוא לא נכנס לגדר ההכנות לחג. כשהחג בא, שולחים לו יד סליחה ומרימים אותו, כן? כמו שמרימים אבל מהרצפה. לעומת זאת, ב-30 אנחנו כן.
הברייתא שכתוב, כתוב מגלח ערב הרגל, ולא בלי קשר דווקא.
איזה ברייתא אתה מצטט?
מה שמביא הגמרא בוועתניא של הניקוד. עובר את מגלח 3 ימים קודם הרגל, תלה ממנו גזירה 7, 8 ימים קודם הרגל, תלה ממנו גזירה 30, עד כאן.
כן.
מגלח ערב הרגל.
אז ההנחה של הרוחות הראשונים על הסוגיה כאן היא, שזה נאמר על 30, על יום שמיני, זה לא נאמר על רגל. על שיבה, סליחה. אני חוזר, כי מיסוד הדין כאן הוא ששיבה הרגל מפסיק אותו, וב-30 ערב הרגל מפסיק אותו. לכן מודה, הכל מודים, בוא נחזור לשון הגמרא, הכל מודים שמה? איפה אנחנו? נכון, אז הוא לא יסתפר, הוא יראה קצת...
גם בסוף שיבה.
בוא נקרא את זה. עוד פעם, הכל מודים, בשחד שלישי שלו להיות ערב הרגל, שעשו ברחיצה עד הרגל. זה נראה לי יסוד הדין, ואם כך זה מאוד מאוד מחודד פה מה? כל מה שדיברנו עד פה. שבשבעה אין דין, כלומר בשבעה מי שקוטע אותו זה הרגל עצמו, ב-30 מי שקוטע אותו זה ערב הרגל. יש פה ראשונים שרוצים להגיד זה קצת אחרת, הם כאילו מקים את העוקץ. במקום להגיד שזאת הבחנה יסודית בין איך שרגל מפסיק 30 לבין איך שרגל מפסיק 7, הם אומרים יש פה נקודה אחרת. הנקודה היא שאפשר להתרחץ בליל החג, אבל אי אפשר. אז נכון שיש מגבלות הלכתיות על רחצה ביום, טוב, אתם יודעים את זה, שיתר אוכל נפש לא כולל בתוכו לחמי מים בשביל רחיצה. הנימוק שהגמרא נותנת, לפי מיטב הבנתי, במציאות ימינו אנחנו לא חיים באופן הזה, אבל הכלל הוא שאוכל נפש מותר רק לדבר ששווה לכל נפש, והם אומרים, טוב, זה לא שווה לכל נפש להתרחץ. אני מקווה שהיום אנשים מתרחצים כל יום, זה נחשב ממש כצורך בסיסי, באקלים בארץ, בחום, כן? אבל בכל מקרה מותר ברגע לא להיכנס לבית מרחץ, אבל מותר לרחוץ בצונן. גם בחמים מותר איבר, איבר איבר. הוא אדם יכול לקחת טוש במועד, ברגל, ולהעביר אותו על הגוף שלו, וכמו אמבטיה אסור, מותר לו איבר איבר. אז יש כאלה שאומרים, הסיבה שהכל מודים שאסור בחיצה עד ערב, זה כי תתרחץ בערב. זאת אומרת, הם לא מדגישים הבדל מהותי בין שבעה לבין שלושים, כמו שהם מדגישים הבדל בין רחיצה לבין גילוח. כן, עכשיו יש בתוספות פה על אתר דיון, האם אכן זה עד הערב, כמו שרשי אומר, האם זה עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל, יש דעה בתוספות שכמה דקות לפני הרגל יגידו לו, זה עד הערב, יאללה, קום, לך תחליף בגדים ולך תתרחץ. כלומר, לשיטתם, זה לא ממש עד הרגל עצמו, אבל גם לשיטתם הייתי אומר, היום וזה לא מהבוקר, אז מה בעצם לומר לעצמנו? זה נחשב בעצם עד הערב, אולי עוד אפשר לקיים את היסוד שהוצע פה. כן, הדבר אחד ברור, שאם נקצת היום ככולו, אבא שאול הפעיל אותו על סוף התקופה, הוא לא יכול להפעיל אותו על תקופה שמה קורה לה? שנקטעת, נכון? אי אפשר לקחת תקופה שנקטעת, ומה לומר עליה? נקצת היום ככולו. אני צריך לחפש את הרגע הקוטע ואומר, עכשיו זה קט, עכשיו זה נחתך. ברגע שחדלת. לכן, בשיבה, היות ומי שחודל את השיבה זה לא ערב הרגל, אלא הרגל, הכל מודים ושחל שליש שלות ערב הרגל שאסור בחיצה עד ערב. ואז הגמרא שואלת, בא מיני הבא עם הרבה, כברו ברגל, רגל עולה לו למניין 30 או אין עולה לו? למניין
שלישי זה דווקא יום שלישי, או
גם
זה יהיה באמצע
השבעה ביום רביעי? סליחה?
שלישי זה דווקא יום שלישי, או גם
לא הבנתי את השאלה. הרבה ראשונים, מה, על היום השלישי? אז הרבה מאוד ראשונים אומרים מה שאני ראיתי, שבגלל שכתוב הקובר מיתו שלושה ימים, הם הביאו את הדוגמה הזאת, הוא לא הדין ביום הרביעי, ביום החמישי, ביום השישי, ככה הם אומרים. העיקר לא ביום השביעי, כי ביום השביעי לפי אבא שאול, כן יהיה מקצת היום כחולו, אבל למה? כי זה נגמר, בדיוק. מקצת היום כחולו יכול להאמר בסוף התקופה, לא יכול להאמר באמצע התקופה. עכשיו פה בא אביי, ואביי מעלה ספק עקרוני על 30, שכפי שאתם רואים, הסיבה שהסוגיה הזאת כל כך מבררת את אופיו של 30, זה בגלל השוני המהותי בין 30 לבין 7 שעולה במסגרת הרגל. כלומר, הרגל פשוט מציף שאלה הרבה יותר רחבה על כל דיני אבילות. שמה בדיוק לדעתכם הספק של הבעיה? כברו ברגל, רגל עולה למניין 30 או אין עולה לו? אז הוא מסביר, למניין שיבה עלה כמי בעיה לי, זה לא נהגה מצוות שיבה ברגל, כי כמי בעיה לי למניין 30 זה כאן נהגה מצוות 30. מהי? או במשון מאוד פשוטה, יש פה בדברי אביי בעצם שני ברורים על שלושים שנראה שיש גם איזה שהוא קשר ביניהם. מצד אחד אביי על שלושים בעצם אומר שחור אגבי לבן, מה שכתוב בברייתא והתוספתא שציטטתי קודם. מה בעצם, אולי אני עם אביי, אבל ההסבר של הגמרא על אביי. בעצם מה נראה פה במפורש? ששלושים הוא באמת לא סותר רגל, אבל רגל סותר שיבה, זה נאמר פה במפורש, ולכן אולי עולה לדעת מה, שנספור את ימי הרגל לשיבה. בעצם הוא מתלבט במה שכתוב בברייתא, זה בעצם מה שכתוב, נכון? מוסכם? אבל יש פה גם עוד שאלה, והיא נוגעת לשאלה שפעם נדונה בשיעורים, וזה מרג היחסים בין 30 לבין שיבה. ותבינו מה הבעיה רוצה להציע, שאדם יתחיל את ה-30 לפני שהוא מתחיל את ה... השיבה. מה זה אומר על יחס בין 30 לשיבה? אם אדם יכול להתחיל 30 לפני שיבה, מה זה אומר על היחס ביניהם? זה שתי תקופות שונות שהן ביניהם קשר. כלומר, היה אפשר לומר, זה הצד השני של הבית, שהרי הדרך הנורמלית הוא לעבור ממי שמתו מוטל לפניו לשבעה, משבעה למה?
לשלושים, אדם יכול לומר לעצמו שהאמת היא אין דבר כזה שלושים, יש דבר כזה 23 יום אחרי השבעה, או אדם יכול להגיד השלושים הוא שבעה ועוד התקופה שלאחריה. מה שהבעיה בעצם מציב, כן, את דריך.
אפשר לומר שכחלק מהתקופה של השלושים, יש את התקופה של השבעה, שיש לה מאפיינים קצת אחרים, זאת לא תקופה אחרת, תקופה שיש לה...
מצוין. מצוין, כן? אולי אתם זוכרים את שיטת הרייבד, ששלושים הוא דאורייתא ושבעה הוא דרבנן? זוכרים דבר כזה? קודם כל, הרייבד אומר, התקופה היותר יסודית היא ה... נכון, עכשיו, קודם כל, מה המקור של הרייבד אנחנו יודעים? כי את דיני שלושים למדו מאהרון ובניו, שכתוב בתורה, ודיני שבעה למדו מיחזקאל. אז יחזקאל הוא דרבנן, כן? אבל מבחינה מושגית, אם נקשיב לרגע לתובנה של הרייבד, מה פשע האמירה כזאת שהשיבה הוא דרבנן והשלושים דאורייתא? זה אומר שאני פעם הצעתי לכם פה שהשלושים כאילו ממשיכים את השיבה, עם הרחבה של השיבה, זה ודאי שולל את התפיסה הזאת. זה בעצם מה שהבעיה מציף פה. כמו בא הבעיה, ובאיזשהו מקום אומר, השלושים מתנהל... השלושים מתנהל בערוץ משלו. עכשיו, בחלק יכול להיות שה...
דינים של שבעה יבואו יותר חמורים, משהו של שלושים, אז ילכים דינים קלים, יבואו לדינים יותר חמורים, ואחר כך הוא...
שאלה טובה מאוד, זאת שאלה טובה מאוד, אבל זה מה שהוא אומר.
עכשיו, צריכים לבוא איתו, מבחינת הניחום, זה יבואו מאבא גדול, לפחות.
מצוין. אז אלחנן מסתכל על שלושים ועל שבעה כעל תקופו, פסיכולוג. אמנם תעסוקתי, אבל פסיכולוג, כן? שמסתכל על הצד הנפשי, והוא אומר, איך שאנחנו מסתכלים מעגלי האבל, מסתבר שהשלושים הוא, ואין כמו שזורקים אבן לתוך המים, יש אדוות, כן? מסתבר שהוא האדווה יותר רחוקה, שאני אהיה בשלושים לפני שאני אהיה בשבעה. אבל אם נשאל את עצמנו, מה יכול לאפשר בכלל לשלושים להיות לפני שבעה? אז כל מה שלמדנו היום הוא הרקע לאפשרות הזאת, אני לא אומר זאת ההכרעה. שכן, אם אני אומר שעיקרו של השלושים הוא תקופה של הצטברות של הפעולות האלה שלא נעשות במהלך השלושים. שזה לא סתם, זה פעולות שהן בעצם המראה שלך, המקום שלך בחברה. ואילו השיבה זה מערכת שפועלת באופן שונה לגמרי. בעיקר אני מדבר כרגע לא על אבא שולי, על חכמים. השיבה הוא לא מערך של תקופה. השיבה בכלל עובד שיש ניוגים שאתה צריך לעשות אותם וכו'. אז אולי באמת כל אחד פועל במקביל. כלומר, בעצם מה הבעיה אומר? אני מרגע המוות, אני יכול להתחיל לצבור את התקופה הזאת, לחשב אותה, מבלי להתבונן השיבה. כבר התחילה השיבה, לא התחילה. כן, בסופו של דבר, מה רבא אומר לו? אינו עולה. או בלשון אחרת, מה העמדה שרבא נוקט בה? זה בשבילך. מה רבא אומר לו? לא, זה לא עולה על ה...
זה לא עולה לדעת,
כן? אבל כחלק מהשיח של הסוגיה שמנסה להבין את הזרימה של 37, הוא משתבץ מצוין בתוך המסע ומתן שלה מבחינת השאלות שהיא מנסה לברר. כלומר, כאן בעצם מה היא עושה? היא עושה דבר מאוד חשוב. רבה שם גבול למהלך הזה שאומר 37 הם כמעט לא אותו דבר. בעצם הטענה של רבה היא שהשלושים חייבים לבוא כהמשך להשיבה, או נאמר אחרת, הדין של הברייתא בתוספתא שהוא עולה לספירת שלושים, זה בתנאי שמה? שכבר התחלת לספור לפניכם, בדיוק. נגיד, בוא ניקח דוגמה, אדם שקובר מיתו שני ימים לפני הרגל, ואז הוא מפסיק חמישה ימים, והוא שבעה ימים, ויושב חמישה ימים נוספים אחר כך, אבל השלושים, מה הוא יעשה? הוא כן יספור את הרגל. למה הוא יכול לספור את השלושים? מהסיבה שמבחינת המגמות של שלושים, שכוונה בוא נייצר הצטברות של 30 יום, האפקט נוצר, אז אפשר לספור אותו. מצד שני, שתתחיל להיכנס לתקופת שלושים, לפני השבעה, זה רב לא מוכן לקבל. כן, עמיחי, אתה רוצה להגיד משהו? אוקיי. בואו נתקדם עוד קצת ATV של את הגמרא. הקובר את מיתו שני ימים קודם לרגל מונה חמישה אחר הרגל, ופה מניח ששמתם לב להבדל בין ברייתא תוספתא לבין הבבלי, שכן מה נאמר בבבלי? ומלאכתו נעשית על ידי אחרים, ועבדיו ושפחותיו עושים בצינה בתוך ביתו. ואין רבים מתעסקים בו שכבר נתעסקו בו ברגל. אז על איזה תקופה הולך פה כל הסיפור הזה? לפי הברייתא, הקובר, אני אסוף עוד פעם, מנחתו נעשית על ידי אחרים, מתי? באיזה תקופה? עבדה ושפחותיו עושים בצינה בתוך ביתו, מתי? ואין רבים מתעסקים בו, מתי? אני יודע מהסוף, שכבר נתעסקו בו ברגל. אז כנראה על מה מדובר פה? אחר הרגל, כלומר אחר הרגל, באותם חמישה ימים נוספים, אז מצד אחד הרבים לא מתעסקים בו, מצד שני, נכון, מצד שני כל הדינים לחתון על ידי אחרים, ועבדה ושפחתיו, זה אותם חמישה ימים אחרים, כן? והברייתא ממשיכה, אני מקריא, כללו של דבר, כלשהו משום אבל, רגל מפסיקו, כלשהו משום עסקי רבים, אין רגל מפסיקו, אין רגל מפסיקו, ארבעה, כן, ואז ממשיכים, כבר שלושה בסוף הרגל, מונה שבעה אחר הרגל, ארבעה ימים הראשונים רבים מתעסקים בו, שלושה אין מתעסקים בו, שכבר נתעסקו בו ברגל, ומה כתוב פה מפורש, ברגל עולה לו, אז הנה מפורש שרגל עולה לו, אומרת הגמרא, וזה התירוץ שלה, מה אליו הסופה? היא אומרת לאו הרישה. ממשיכה אותי ורגל עולה למניין 30 כאיזה צד, כברו בתחילת הרגל מונה שיבה אחר הרגל, ומלאכתו נעשה לידי אחרים, ועבדיו עושים מצינה בתוך הבית, בין רבים מתעסקים בו, שפה נתעסקו בו ברגל ורגל עולה לו, וכאן כבר אין שום אפשרות לפרש את זה אחרת, אומרת הגמרא, תיופתה, אוקיי? ואז באה הגמרא, ופה אנחנו מגיעים למהלך האחרון, שבואו ננסה לבחון אותו עכשיו על רקע כל מה שנלמד, ובעיקר על רקע ההופעה שלו בסוף הסוגיה. שכן, מה אומרת הגמרא? כי אתה רבין, אמר רבי יוחנן, אפילו כברו ברגל, מי אורי לי רבי לזר רבי בדד ברי, אפילו כברו ברגל, נקודה. אוקיי, תנו רבנה. קיים כפיית המיטה שלושה ימים קודם לרגל, לא צריך לכפותה אחר הרגל, דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת. אמר רבי אלעזר ברבי שמעון, אין דברי בית שמאי, אין דברי בית הלל, שבית שמאי אומרים שלושה ובית הלל אומרים יום אחד. אמר רבון, אמר רבי יוחנן ברבא, אמר רבי יוחנן ואמר לה אורי לרבי יוחנן רבי חייא ברבא וחייא ברבא לרבונה, אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת. רבא אמר הלכה קטנה דידן דאמר שלושה, רבינה איקלה סורה דפדת, לפרט, סליחה, אמר לי הרב חביב מסורה דפרט לרבינה הלכת המאי, אמר לי אפילו יום אחד, אפילו שעה אחת. בוא ננסה להבין איך מגיעים לשלב הזה, כי דיברנו על זה קצת בפעם קודמת. אם אני מבקש לדון בזה על רקע הפרספקטיבה של הסוגיה שלנו, מתוך מודעות למיקום שלו בסוגיה בעקבות כל החלקים הקודמים. ומה בעצם נאמר פה? יש פה ברייתא שמדברת על כפיית המיטה. כל מי שהסתכל בדברי רש ליברמן, ראה שרבשאו ליברמן חושב שבתוך התוספתא עצמה סביר להניח שזו מחלוקת שמיוחדת דווקא לכפיית המיטה. כן, נראה לו מוזר לרבשאו ליברמן שבתוך תוספתא שכמה הלכות לפני כן כתוב מפורש הקוברת מיתו שלושה ימים, שני ימים סליחה, פתאום תופיע דרך כפיית המיטה איזה ברייתא שחולקת. לכן הוא מציע, ואני עוד לא מספיק מבין את זה, אני אומר את האמת, שיש הבדל בין כפיית המיטה לבין כל השאר, אבל אין כאן מישהו שחולק לגבי עצם ניוגי האבילות. כלומר, כדי שהרגל יפסיק את האבילות, צריך לנהוג שלושה ימים. רק לגבי כפיית המיטה, נאמר שלא צריך לחזור לכפיית המיטה. אנחנו עוד חייבים לברר את זה כשאימד כפיית המיטה. אבל פה לכאורה בסוגיה, מה מתרקם? היות והסוגיה מתארת, תנא דידן מול מי? מול התנא של הברייתא. ובלשון אחרת, תנא דידן הוא מנגיד את הברייתא הזאת ל... הוא מנגיד בין הברייתא הזאת לבין המשנה, נכון? מה זה תנא דידן? כנראה שהסוגיית הבבלי מה סברה, שהמשנה והברייתא חולקות, או בלשון אחרת, דרך באמצעות כפיית המיטה, מה הברייתא לימדה אותי? שכל האבילות מדינה אפילו שעה אחת, אפילו יום אחד, אפילו שעה אחת.
אבל אפשר להבין שזה גם מתנה כמה של
זה
אז רק על כפיית המיטה.
כן.
אז יכול להיות שעמיחי צודק, ועוד בסוגיית הבבלי זה לא נאמר. בוא נגיד ככה, הראשונים ודאי מבינים שלפי שיטת הסוגיה פה, לפי תנא ההלכה היא שאפילו יום אחד, כלומר במקום הדין של קובר את מיתו שלושה ימים קודם הרגל, אז מה הדין צריך להיות? אפילו יום אחד בשעה אחת, וככה נוהגים למעשה, נכון? וניסינו בפעם קודמת, ממש התייסרנו להבין איך הגענו להלכה הזאת. או מה עומד בשורשה, אז אני הצעתי לכם בתוך התוספתא, ככה ניסיתי לחדד את השאלה, האם אפשר לקיים שיבה למקוטעין, שתליתי אותה בשאלה שגם היום דנו בה, והיא, האם שיבה זה תקופה, או האם שיבה זה ימים. שמה שאני הייתי מוסיף, שאולי לאור הלימוד של הסוגיה עצמה, אפשר להוסיף עוד גורם, ואולי לתאר את התהליך כמעין היפוך של מה שקרה בברייתת אבא שאול. ואני אסביר. מה אומר אבא שאול? כשם שמצוות שלושה מבטלת מצוות שבעה, כך מצוות שבעה מבטלת שלושים. או בלשון אחרת, מה אבא שאול בעצם מנסח כאן, וההלכה נקבע כמותו, בניגוד אולי למה שהיה במשנה עצמה, לפי הקריאה של רב ורבונה, שנקבע כלל שברגע שהשלושים נכנסו לפעולה, הרגל מה עושה להם? חודל אותם. ואז עשו חזרה משלושים למה? לשבעה. כלומר, זה התחיל, כשם שמצוות שלושה מבטלת מצוות שבעה, כך, מצוות שלושים מבטלת, סליחה, מצוות שבעה מבטלת את הרגל, אבל אז בעצם, לראשונה בדברי אבא שאול, זה לא נוסח עדיין בדברי חכמים, גם לא נוסח בדברי, ואם אני לוקח את המתכונת של ההלכה, בשיטת חכמים, בשיטת רב ורבונה, כן? לא נאמר בשום מקום כלל כזה, כלומר אין כלל שהאבילות חודלת היחידה שאתה נמצא בתוכה. כי בשבעה היא חודלת אותו בתנאי שהתאבלת שלושה ימים, ובשלושים אין בכלל דין שהוא חודל את השלושים, אין דין כזה. הדין הוא שאתה יכול להסתפר, אם הסתפרת אז ממילא מה? ממילא אין שלושים. אבל בדברי אבא שאול התנסח כלל שנעשה מכוח הקשם, שמה הכלל הזה אומר? שהתקופה בטלה. יכול להיות שיש פה מעין חזרה שהיא אומרת, אם בשלושים עכשיו גילינו את הכלל הזה שהשלושים האבילות מבטלת אותה, אז גם שיבה, אם אני התחלתי את תקופת השיבה, השיבה חודלת אותה. ואם נשאל את עצמנו גבד ריבונו של עולם, מאיפה זה בא או לשמה, אז צריך עכשיו לחזור לחלקי הסוגיה האחרים. הרי מה הסוגיה שלנו מושכת? שיש בקצת היום ככולו, גם בשלושים וגם בשבעה, ככה הגמרא פוסקת, נכון? גדעון, אתה איתי? עוד פעם. סוגייתנו בעצם עסוקה כל הזמן בהשוואות בין שבעה לשלושים. אני מדגיש, יש פה המון דעות בסוגיה שהם שונים אחד מהשני. אבל בסופו של דבר, אם אני כאילו רואה את המהלך שמתרקם בסוגיה, אני חושב שההשערה שנאמרה בשיעור הקודם היא מתעשרת בתוך הסוגיה מבחינת שהמקום שהסוגיה הולכת אליו, ומי שכאילו משך את הכל לשם היה כלל שההלכה כדברי המקל והבל. שבסופו של דבר, מה שהוא יצר זה שהתקבלה העמדה של אבא שאול בצורה גורפת, בגלל האקולה שבדבר, או בלשון אחרת. כשם שהסוגיה ביוטט עמוד ב' אומרת, אבא שאול עומד משבעה לשלושים. הסוגיה ביוטט עמוד ב' אומרת שהן שבעה והן שלושים, יש להם מקצת היום ככולו. או בלשון אחרת, העמדה שהסוגיה מאמצת היא ששבעה ושלושים הם שתיהן תקופות שחייבים לחוות אותן ברצף. היות והסוגיה מתארת אותן כתקופות בעלות אוריינטציה דומה, אופי דומה, והיות ובשלושים אבא שאול ניסח איזה דין שברגע שנכנסת לשלושים אז מה הרגל עושה לו?
חודל אותו, אז יצא גם לשבעה אותו כלל, שברגע שהרגל פוגש שבעה, מה הוא עושה לו? הוא חודל אותו. אבל אז באמת בא לעולם אותה הלכה שהיא כאמור היא לא כל כך קלה לעיכול, שבניגוד לדין המשנה שאומרים לאדם שיתאבל בגלל שכבר התאבלת הרגל הוא יחדול את השאריות, אומרים לאדם אתה לא תתאבל. ואם נשאל את עצמנו, ריבונו של עולם, איך הסוגיה יכולה לומר דבר כזה, לא מבחינה טכנית כל השלבים אלא מבחינה מהותית, התשובה היא שאולי הסוגיה נכנסה למלכות. אני חוזר, הכל נאמר בשיעור הקודם, בבחינת סיכום. מה המלכות שהסוגיה נכנסה אליו? מצד אחד, נכון הדבר להגיד לאדם שלא יתאבל, תתאבל אתה בהמשך. תדחה את זה. אבל הרי לא עולה על דעת הסוגיה שהוא יכול להתאבל עכשיו. אז מה הדבר היחיד שאנחנו יכולים להציע לו באמת? לפצל את האבלות שלו. אבל זה דבר שלתפיסת הסוגיה היא לא אפשרית. עוד בוא נאמר זה בצורה הבאה, אחרי שהסוגיה הגיעה לכך שמקצת היום כחולו בשבעה, היא כבר לא מתאפשר לה לומר את דין המשנה, גם אם אנחנו חושבים שיש בה כסף. כי מה שדין המשנה הוא מציע זה לפצל את אבלות השבעה, אבל לשיטת הסוגיה של קצת היום כחולו מתברר שאין דבר כזה. איך אדם יכול להגיד, אני אעשה שתי שבעה, אני אעשה פוז ואני אעשה עוד שבעה? זה לא אפשרי. וכך באמת אנחנו נשארנו בסופו של דבר עם מציאות של אנשים שהם לא ניתן להם אפשרות להתאבל. זה בעצם התוצאה, כן? ומה שאני רוצה להדגיש, אני לא חושב שזה נוצר מאטימות או מהיכרות חושים או מתאונה. זה בעיקר נעשה מכוח התפתחויות מושגיות שמי שכאילו הוא השמן בגלגלים, כאילו מי שדוחף את העגלה קדימה זה אותו כלל שהלכה כדברי המקל באבל, שכן, לולא הכלל הזה אני חושב שמה היו נשארים? שאין מקצת היום כחולו בשבעה. לו לא הייתי אומר מקצת היום כחולו בשבעה, יכולתי מה לעשות? לא, יכולתי לפצל. אבל היות ומכוח הלכה כדברי הכהנית בצורה הבאה, אני לא חושב שמה שהכריע את גורל הדין הזה היה שישבו מול האבלות ברגל ואמרו יאללה אל תתאבל, אלא התהליכים בעצם התרחשו במקומות אחרים, ניטרליים יותר. כלומר, תפיסות עולם שלמות על אבלות שנוצרו במקומות שזה לא עמד ישירות מול הרגל, הביאו לכך שתכלס, כשאני בא לרגל, העדפה צריכה עכשיו להינתן לעמדה שלא מאפשרת להתאבל, אבל לא בגלל שיש קהות חושים על הרגשות של אבל, אלא כי בעצם אין אפשרות, או נאמר את זה בצורה הבאה. אולי ההלכה כאן לא יכולה להציע מערך אבלות לאדם הזה, בגלל שתפיסת האבלות שבה היא תפיסה של תקופה, והיא לא יכולה להציע לו את זה. שמה אולי הפתרון שצריך להיות? זה שלא חייבים תמיד להתאבל באמצעות ההלכה, כן, זאת גם אופציה. אני אגיד, השכן הזה שלי, שבערב שבועות, אז הוא הודיע שהוא עכשיו יומיים מקבל קהל, ואפשר לבוא לדבר איתו. כלומר, הייתי אומר, בדומה למה שמופיע בברייתא, שהרבים מתעסקים עמו, למרות שהוא לא יושב שבעה, אפשר לעשות את זה גם אחר כך. אני מודה שזה לא אופטימלי. ומצד שאני צריך להבין, זה לא שהיה ביטוי לאבלות, שללו את זה. היה מהלך שלם בהלכות אבלות, שממילא גרר מקבותיו את כל התחום, וגם את הדבר הזה. טוב, אנחנו נעצור כאן.